רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצאת איתי היום עינת נתן.
אהלן.
שלום עינת, מה שלומך? כן, כיף. ואנחנו בפרשת שמיני, פרשה שבה שני בני אהרון מתים, וטוב, עשית את זה ממש דרמטי. זה באמת דרמטי.
חתיכת דרמה.
כן, נכון.
באופן מפתיע.
חתיכת דרמה.
אף אחד לא, באירוע ציבורי, משמח, מרגש.
נכון, נכון. אז אנחנו נתחיל עם הפסוק שהבחנת בו. את רוצה להקריא אותו?
ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי הקדש, נכון. ועל פני כל עם אכבד, וידום אהרון.
כן, זה ממש דרמה.
כן.
אז מה שקורה זה שהם בעצם חוגגים את סיום הקמת המשכן, זו חגיגה מאוד יפה, ויש את כל התיאור, שכאילו כל מה שקורה וכולי, ואז זה לא רק שזו חגיגה יפה, אלא יש גם רגע שפתאום, כאילו הקורבנות מתקבלים, והאש בעצם, אלוהים מבהיר שהקורבנות מתקבלים, ואז נדב ואביהו, כנראה עושים משהו לא מדויק לפי הכלים, אנחנו לא יודעים בדיוק משהו,
שטו,
אש
לא
זרה,
שטו.
אבל זה בפרשנות, okay. כאילו מה שכתוב בזה, זה שתצא אש מלפני אלוהים, והיא אוכלת את המזבח, זאת אומרת בעצם האש יוצאת ומבהירה, שאלוהים שזה, שמח, כן. שהכל, וזה כאילו אמור להיות רגע, כזה ש...
של הקלה,
כן,
של...
כן, שהכל מושלם,
בסדר.
שהכל יסתדר, ואז בני אהרון, נדב ואביהו, לוקחים את המחתות שלהם, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. עכשיו, לא ברור מה זה האש הזרה, הם פשוט עשו משהו לא לפי הנועל, לא לפי הפרוטוקול, זהו, והאש יוצאת.
אתה יכול לבנות על זה שבכל רגע מושלם, יש חשש.
למשהו, נכון.
נכון?
נכון.
זה.
נכון.
זה מה שאני קראתי. שכאילו, אין מושלם.
את יודעת, זה גם אפילו החרדה הכי גדולה שלנו. שברגע ש... כאילו שברגע שהכל טוב, נכון? מה אנחנו אומרים? חמסה חמסה, וכאילו כזה, כשאומרים שהתינוק יפה...
זה כמעט אינסטינקטיבי. אני אתן לך דוגמה. את חוזרת הביתה בלילה, הילדים קטנים ישנים במיטה.
כן.
את מסתכלת עליהם, יש איזה אושר שאי אפשר להסביר אותו במילים, ובשנייה נכנסת המחשבה הכי איומה, שכולם מתים, שכולם... זה שהם גרים ביחד, הרגעים הכי מאושרים, כמעט כאילו, כמעט שלמים לגמרי, והפחד לאבד את הכל, זה התסריט הכי גרוע.
זה התסריט.
כן.
כן. כן. טוב, כל... אנחנו כולנו מכירים את החרדה הזו.
כן, כי היא אנושית, אבל כן. אנחנו מעטים מכירים את החרדה הזו, ויכולים לספר על זה שהיא התממשה להם.
נכון.
היום לצערנו יותר.
יותר.
אבל אנחנו גם מכירים את הסיפורים של הייתה לי הרגשה ש... שזה סיפורי הבדיעבד. אבל הנה הסיפור של... אירוע שהחרדה הכי גדולה שהייתה, זה שלא התקבל, נכון? שכאילו, כבר עברנו את רגע, כאילו, כבר נשמנו לרווחה, והנה הגיע האסון האמיתי.
וואו, וזה גם זה שאנחנו...
אני לא הבנתי, אגב, איך הם ממשיכים בטקס. אני כאילו, אני לא הצלחתי להבין את זה. ש... מה זאת אומרת? למה
ממשיכים בטקס?
רגע. נהרגו פה שני ילדים, נשרפו חיים לעיניו של
אביהם,
אביהם של ודודם,
נכון.
שהם היו בני טיפוחיו,
נכון.
והפרוטוקול ממשיך, מה שנקרא כרגיל? מה, מפנים ומתקדמים?
וממשיכים. רגע, חכי. תכף נדבר על מה קורה. לא, זה גם, זה גם מה שאמרת, שכאילו הפחד היה שהקורבן לא יתקבל, נכון?
לגמרי.
ובעצם משהו אחר קרה, שזה הטענה הידועה, שאין טעם לדאוג, כי הדברים הרעים שיקרו עם אלה שלא העלית בדעת, כאילו זה תמיד, זה תמיד יבוא במפתיע, וזה בדיוק פה מגיע במפתיע, זה ממש קלאסי כזה. ואז באמת יוצאת האש, ואז משה אומר לאהרון את הפסוק שבחרת, ויש פה כאילו כל כך הרבה, את חושבת על היחסים בין האחים, כאילו משה רואה את זה קורה, הוא מגיב, והוא אומר לו, הוא כאילו, הוא מנסה לנחם אותו, בתוך המשפט הקטן הזה, נכון? הוא לא... איפה הנחמה?
איזה נחמה את שומעת?
שהוא אומר, בקרובי הקדש, ועל פני כל העם, אכבד, אכבד, שזה בעצם הוא אומר, זה קרה בגלל שהם כל כך קרובים לאלוהים. כאילו יש פה, את מכירה את זה שאומרים, הכי טובים הולכים?
כן, שהם כאילו, בעצם הקורבן.
שהם, אבל שזה שהם, הם, זה בגלל שהם הכי טובים. את מכירה, בנופלים, נכון, כן. אנחנו אומרים, אז בעצם זה מה שהוא אומר להם. הוא אומר להם, הוא אומר לו, זה בגלל מי שהם היו, זה בגלל מה שהם היו.
ומצד שני, אנחנו גם קצת יודעים שהם עשו טעות, ובגלל
כן.
זה.
נכון. אז, אבל עדיין הוא מנחם אותו, והוא לא אומר לו, זה בגלל שהם עשו טעות. כן. לכן, יש פה משהו ביחסים בין משה ואהרון,
יש פה משהו של אחים.
כן, כן, של אחים. שהוא כאילו הוא מצליח לומר, כאילו, הרי בתוך הרגע הזה אפשר לומר, למה הם עשו? כן. או, כאילו, מין,
הרבה והוא, דברים.
הרבה אפשר. דברים אפשר לומר. והוא מסוגל לתת לזה איזה... איזה סיפור שזה בגלל שהם כל כך קרובים, נכון?
איך אנחנו תמיד צריכים לתת סיפור?
נכון. רגע, ואני רק זה, ועל פני כל העם אכבד. כאילו, דווקא הכי קרובים הם אלה שיכולים לשלם את המחיר הכי גבוה. זה הזה, אבל את צודקת, אבל אנחנו חייבים סיפור. תקשיבי, המודיעים של הצבא, יש לי...
אני לא יודעת.
את לא חושבת שזה...
אני חושבת שזה הדרך האנושית מאוד לנסות לעשות היגיון בתוך משהו שאין בו. זה לברור איזשהו סיפור. ברור שאנחנו צריכים סיפור, כולם צריכים סיפור. סיפורים הם מה שעוזרים לנו, והם גם הרבה פעמים מה שמייצרים את האסונות הכי גדולים שלנו. אבל זו שאלה.
האם זה מוצדק?
לא, האם לפעמים השתיקה, או החוסר יכולת למצוא את הסיפור. את יודעת, זה קצת כמו, אני נורא מכירה את זה ממשפחות שמתאבלות, של ה-what if. מה אם לא היינו נותנים לו לצאת מהבית? מה אם כאילו לא, אם הייתי עונה לטלפון? זה הדרך, בעיניי, של המוח האנושי לנסות לייצר איזשהו פאטרן, איזשהו דפוס שיעזור למשהו לא הגיוני להפוך להגיוני. ואני תוהה, אם תמיד יש סיפור.
את יודעת.
וגם, את יודעת, אני תוהה מה הן מילים מנחמות. אני חושבת שיש המון ניסיון, כאילו, החל מלהביא כוס מים למי שבוכה, נכון? המחשבה שאתה יכול להגיד, או לעשות משהו, שייצר נחמה, מעבר ללהיות עם, זה גם חתיכת דבר, שאני לא יודעת מה ואם בכלל יש להגיד.
זה מעניין, כי מה שאת אומרת על השתיקה, זו התגובה של אהרון.
נכון.
אהרון שותק.
נכון, אבל אני חושבת שזה היה צריך להיות הפוך.
שמשה היה צריך לשתוק.
כן, נראה לי. אני חושבת שמי ששותק הוא... אני חושבת שזאת הנחמה הכי גדולה.
את יודעת, יש את השיר של האירוויזיון.
ש... וואו, סליחה. את יודעת המילים שלו? אוקיי.
אז אני יחסית, אני ממש מאוד אוהבת אותו. לדעתי קרן פלס קלטה משהו מטורף בשיר הזה. היא אומרת, הרי זה כאילו, נכון, יובל רפאל ששרדה את הנובה וכו', ואז היא אומרת, המילים זה, everyone cries, don't cry alone. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מדויק, לא יודעת אם לאנושות כולה, אבל בטח לעם שלנו, שהדרך שבה אנחנו מנחמים, זה שאנחנו פשוט באים.
אני חושבת שהדרך שבה אנחנו שורדים.
זה שאנחנו פשוט...
ביחד.
כן. ובמלחמה רואה את זה המון, גם אתה בהלוויות, אנשים יוצאים עם הדגלים, באים להלוויות, יש אנשים שזה מה שהם עושים, באים להלוויות. אנחנו רואים את זה עם, כאילו ברגע שאומרים שחסר משהו, כולם באים, אפילו, את עושות מי זו הייתה מהחטופות ששוחררו, שאמרה שאוהבת המבורגר, והם פשוט סיפרו בבית חולים שהגיעו למשלוחים משוגעים של המבורגר, עכשיו אסור לה לאכול המבורגר, כן, כי הגוף כמו... צריך ל... אבל כולם כאילו
הם
רוצים...
משלוחים לחיילים.
הם משלוחים של... לחיילים, וגם כן. העוגן למשפחות המילואים, שזה ארגון שאני עומדת בראשו, שבעצם הקמנו אותו ב-7 באוקטובר, יזמתי אותו אז, ואנחנו עוזרים למשפחות מילואים עם מתנדבים, והסיסמה שלנו היא לעשות טוב ביחד, ואנחנו מדברות על זה, שזה בעצם ארגון שבנוי על אהבה. זה, אין כלום, יש אהבה. זה 20,000 מתנדבים. שזה, כאילו, מדהים. אהבה. זה הדלק שלנו, זה... ואז היא אחר כך לוקחת עוד פסוק משיר השירים, שזה זה קצת אדפטציה של הפסוק, אבל מים רבים לא יחבו את האהבה, ונערות לא ישטפוה. ואני חושבת שהעניין הזה של זה, אני לוקחת את זה רגע לשיר השירים, ובכלל היה הרבה התלבטות, יש הרבה דיונים, למה שיר השירים הוא חלק מהתורה? למה זה בכלל נמצא? מה זה שיר, סיפור אהבה, אתה יודע, די גם מאוד מפורט של, כן, של הגוף של האישה, כן, משהו ממש
לא קשור,
אינטימי, כאילו, כן. כן, אפילו עם אלמנטים אירוטיים, הייתי אומר, למה הוא נמצא בתורה? ואני חשבתי על זה הרבה, ומאז השיר של קרן פלס, וזה נורא מתחבר לפה, אני חושבת שהתורה היא דת של אהבה. אנחנו באמת, יפה. העניין הזה של להיות ביחד, זו התרופה שלנו להכל, כאילו המים רבים לא יחבו את האהבה, כאילו לא משנה מה יקרה לנו, אנחנו מחזיקים את הכל בעזרת האהבה. ואני יודעת שאנחנו גם אומרים דברים אחרים על הדת שלנו, אבל יש בה אלמנט מאוד עמוק של אהבה. ומה שאת אמרת פה, זהו, ומה שאמרת פה על זה שהוא כאילו, הוא היה צריך פשוט להיות, שזו הדרך שלנו לנחם, להיות.
ומצד שני, שוב, האינסטינקט הזה, גם כשקורה משהו, את יודעת, מתסכל הכי פשוט לילדים שלנו, לא קרה כלום, או זה בגלל ש... או... זה בדיוק המקומות שבהם המילים קצת מיותרות. כי זה קצת לוקח אפילו מהקושי של מי שנמצא מולך, לא?
את יודעת, את מדברת, ואני דיברנו קצת לפני, וסיפרתי לך שאני באה ממשפחה חצי יקית, חצי טוניסאית, והתחתנתי עם משפחה יקית לגמרי, כן. ואני חושבת שיש הרבה אנשים שלא יכולים להיות, ואם האלמנט של המגע הוא פחות נוכח במשפחה, אז זה עוד יותר קשה פשוט להיות. כאילו יש משהו בחיבוק שהוא מאפשר לשתוק בלי להרגיש שיש שתיקה בחדר.
אבל למה אנשים כל כך מפחדים משתיקה?
אוח, נו. תגידי לי, את נראה לי המומחית. למה? למה את חושבת?
אני לא יודעת. אני חושבת שאנשים יותר מדי מדברים. באמת? זה בסוף... אני מאמינה גדולה בשפה, במילים, אבל... זה מעניין שאמרת, כאילו, אנשים שיש להם בעיה עם מגע, כי מגע זה רק חוש אחד, נכון?
כן.
זה כאילו... אני לא חושבת שיש אישה שאין לה את האינסטינקט, הרפלקס, לקרב את התינוק.
נכון.
אבל משהו קורה בדרך, שכנראה הוא נחלת, מה שנקרא, הניגונים ששתלו בנו, במשפחות שמן, הגענו, שאני חושבת שהוא קשור לחינוך כמו שתופסים אותו הרבה פעמים לא נכון, של כאילו אני אנעם, או אני ארצה, או אני אגיד מילים מנחמות. כשהורות, אחד הדברים שהוא הכי בא להיות, הוא כמה שפחות לדבר. לפעמים אני כאילו, אני מאלה שהולכות ברחוב, נגיד אם יש אמא עם עגלה או עם ילדים, אני שומעת, אני כאילו, קצת שקט, כאילו, קצת אוויר, אין, תחשבי שכשאנחנו, אם אני מדברת עכשיו, אין לך מקום לדבר, נכון? אם את מנומסת,
אז אני מקשיבה. תקשיבי. נכון.
ילדים לשמחתנו, עוד אין להם את רכיב הנימוס.
כן.
אז הם מספרים לנו, האם מה שאנחנו אומרים כרגע עוזר, מעניין, מעסיק או, או, או מסקרן, או משעמם, לא רלוונטי, וכן הלאה. פשוט האגו שלנו לא יכול להכיל את זה, אז אנחנו קוראים לזה, לא מכבד אותי, מסנן אותי, לא... אני מדבר אליך, אז תסתכל עליי, מכירה את כל המשפטים האלה?
כן.
אני חושבת שלא לימדו אותנו מספיק להיות. וזו שפה שהיא הרבה מעבר למגע, היא נורא ניואנסית, היא בעיניים, היא בדבר הזה שכאילו... קרה דבר.
אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי באמת ארון שותק, והעניין הזה של השתיקה של הארון, זה כאילו, זה מותג, כאילו זה ביג דיל, זה ידוע.
כן, זה ידוע?
כן, הוא שותק.
מה הדיבור על זה?
שהוא... את יודעת מה, אני מנסה עכשיו אם יש ממש דיבור על זה, אבל זה כאילו ממש ביג דיל, זה שהוא שותק. ואני, משהו שעובר לי בראש, שאני מרגישה שאני חייבת לשתף, זה שהאיש שלי, יש לו דוקטורט בתלמוד, ואת הדוקטורט שלו כתב על סוגיות שבהם יש שתיקה.
וואו.
כן, הוא כאילו חיפש את המילה אישתיק, שזה שתקו.
אוקיי.
והוא בדק, למה התלמוד מספר על שתיקה? הרי לכאורה, אם יש שקט...
שתיקה היא יותר חזקה מכל דבר.
כי לכאורה, את יודעת, אם יש שקט, לא צריך לספר את זה, והוא הבחין שיש כמה סוגי שתיקה. יש שתיקה של חוסר סביעות רצון, ויש שתיקה שכאילו באה ללמד אותנו דברים, ובאמת, כל פעם שהמילה אישתיק מופיע...
זה קטע.
זה, כן.
שתיקה היא שפה.
כן. וזה אותו דבר גם פה. הוא שותק. זאת אומרת, הוא... אני חושבת שזה היה... too much.
בוודאי, זה... מכירה fight, flight, freeze, faint, זה הפריז או הפיינט. אין אותו. אין אותו. לי אין הסבר אחר. וגם, את יודעת מה לי קפץ? הרי הוא הפה של אח שלו.
נכון.
והנה, הוא שותק.
ומשה מדבר.
זה הדבר הראשון שקפץ לי.
זה ממש היפוך של התפקידים.
ממש.
וואו.
ואגב, יש לי תחושה שמשה גם לא גמגם כשהוא אמר את מה שהוא אמר.
נכון. לא, צודקת. משה, אני חושבת שמשה ממש מתאמץ לנחם, כאילו ממש מנסה לספר.
כן, זה מה ש... את ממש שינית לי את הפרדיגמה של, שהוא כן ניסה לעשות משהו. כי אני כל הזמן אמרתי לעצמי, איך הוא המשיך בטקס?
לא, אז הוא כאילו עשה את זה, ואז הוא ממשיך, אני חושב, את יודעת, כמו שמלכים ומלכות בבריטניה, באנגליה, הם צריכים, הם לוקחים שם חדש, ברגע שהם מושבעים לתפקיד, יש קטע כזה, והם כאילו נפרדים מהדמות הישנה שלהם, ממי שהם היו. כאילו הרעיון הוא שאת צריכה להיות מסוגלת, להפריד בין התפקיד. מי שאת לבין התפקיד. Mm-hmm. ואני חושבת שזה, כאילו משה נמצא פה בסיטואציה בלתי אפשרית, כי זה שני אחיינים שלו, ואנחנו יודעים שאחיינים זה עם מאוד אהוב.
ברור.
דודים מאוד אוהבים אחיינים שלהם, כן, גם אני מאוד אוהב.
ואני חושבת שגם האחיינים האלה באופן ספציפי, אנחנו קצת יודעים שהוא היה ממש מנטור שלהם.
כן, הם גם...
הוא היה מאוד קרוב אליהם, כן.
הם היו ביחד. ואז הוא מצד אחד אומר, הוא כאילו, אני חושב שהוא כאילו מזדרז לומר משהו לארון, ארון שותק.
או לעצמו.
או לעצמו. ואז הוא קורא למישאל ואליצפן, שהם הבנים של עוזיאל, שזה דוד של אהרון, זאת אומרת, זה קרובי משפחה.
כן, אבל אז הוא כבר ב-The Show Must Go On.
בדיוק, ואז הוא מיד עובר לזה, והוא אומר להם, קחו,
כן.
קרבו, סעו את אחיכם, מאת פני הקודש, מחוץ למחנה, והוא ממשיך. ומשה, וזה גם בעיניי משהו מאוד, משה הולך לאהרון, אלעזר ואיתמר, שהם הבנים של אהרון, שזה בעצם, הם הרגע...
שני הבנים שנותרו.
הנותרו, שהם שחלו את שני האחים שלהם, והוא אומר להם, אתם לא יכולים להתאבל עכשיו. והוא אומר להם גם, הם לא ימותו. זהו. ואז האחים בכל בית ישראל יבכו את השריפה, זה אחר כך, אבל כרגע הם לא יכולים להתאבל. וזה... והוא אומר להם, אתם לא יכולים לצאת מאוהל מועד, כי אתם עכשיו, כאילו, עם השמן משחה, אתם חלק מהטקס.
גברים.
Show must go on.
גברים.
אתה, אני חשבתי על ה... את חושבת גברים?
כן, אני חושבת. אני חושבת שאם הדמויות האלה היו נשיות, היו מפרגנים להם יותר...
זמן רגשי.
ואת יודעת, הטקס יכול להימשך, והם יכולים לא לצאת, ו... ועדיין להתאבל. כאילו, זה לא צריך להיות או זה או זה. אני חושבת ש... לצערי, בחלוקת התפקידים, יש משהו בין אבות ובנים, וגברים בכלל, שקורא לדלג על הרגשות, ו, 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 ולהמשיך בעשייה. וזה לא סותר. אני חושבת שאפשר להמשיך ולתת לדמעות לנזול, אפשר לקום בבוקר.
יכול להיות שהם המשיכו בטקס, וזלגו להם דמעות תוך כדי...
אני רוצה לקוות בשבילם.
אני מאמינה שזה מה שהיה. אבל אני לא יודעת. אבל אני מאמינה שכן.
איך תדעי, הגברים המסוכסים שלו.
כן, אבל השתיקה של אהרון היא...
היא חתיכת דבר.
היא חתיכת דבר. ומצליחים ממש בצמד מילים להבהיר את גודל האירוע.
ולא דיברנו איפה האמא.
זהו.
מה?
לא, זה מטורף. אני לא חושבת שאי פעם... אי פעם דיברנו על איפה האימא. כאילו, תמיד מדברים על
כן.
מות שני בני אהרון, ואיפה האימא.
מה?
נכון, איפה האימא. וזה ממש, את יודעת, את שאלת אותי איפה האימא, ואז קודם כל הלכתי לבדוק, אם אנחנו יודעים בכלל מי זו אשתו של אהרון, אז מסתבר שכן.
אני חושבת שמעטים יודעים, נכון? לא...
כן. לא, לא, זה לא, אני בכלל כן. לא. ואני רוצה לומר על זה שני דברים. א', אני אמשיך מפה קריאה שאני אומרת אותה מדי פעם, נשים חייבות לקרוא ולפרש את התורה. 50% מהפרשנות בעולם לא נכתבה. זה שאת באה ושואלת את זה, תקשיבי, אלפי שנות פטריארכיה, בסדר? לא, באמת, גברים פירשו את התורה. עכשיו, הפירושים שלהם הם יפים, הם מעולים, הכל טוב, אבל 50% מהפרשנות לא נכתבה, כי כמעט ולא היו נשים שישבו וקראו, והקשיבו לטקסט מהמקום שלנו. וזה ממש, זה נורא חשוב.
זה כאילו חשיבה משלימה.
נכון.
לא סותרת.
נכון. ואני אגיד עוד משהו שאני מאוד אוהבת לשוחח בפודקאסט, וזה בפרשת דרכים, עם נשים חילוניות.
מעניין.
אני אגיד לך למה.
למה?
כי נשים דתיות הרבה פעמים, הן מספרות את מה שהן למדו. אוקיי? וגברים דתיים, ברור, בסדר?
כן.
נשים דתיות הרבה פעמים מספרות את מה שהם למדו, לא תמיד, לפעמים מצליחים לעשות את ההבחנה. גברים חילונים, אז נכון שהם לא למדו את הפרשנות, אבל הם עדיין הרבה פעמים פרשנות תהיה גברית, בסדר?
כן.
ונשים חילוניות, זו הקבוצה
מעניין,
שיכולה להביא
מעניין.
פרשנות מהממת.
כן.
וכאילו, אני ממש מרגישה שזה נורא חשוב, שנשים כן. חילוניות יקראו ויפרשו את התורה, בלי ללמוד את כל העבר, וכאילו להביא את הקול הנשי שיש בעולם.
אני מסכימה.
אז,
אבל זה נכון לגבי עוד הרבה דברים.
המון כן. דברים. המון. את תחשבי.
זה מערכת הפעלה שונה.
נכון. התכנון של ערים, זה נעשה על ידי גברים, עבור גברים. זה שאנחנו 50% מה-24 שעות ביממה, בעצם מפחדות להסתובב בחוץ, זה
וואו.
טעות ענקית בתכנון של העיר.
את חושבת?
מה זאת אומרת?
אני חושבת, כאילו, מעולם לא חשבתי על זה ב... את יודעת, ברצועה של התפאורה, חשבתי על זה שאנחנו מפחדות, משום שאנחנו חיות בין... גברים, וגברים...
ודברים עלולים לקרות, בוא נגיד זה ככה.
החוויה הנשית הכי בסיסית היא חוויה של פחד.
אבל את מבינה שאם נשים היו מתכננות, ערים...
בחיים לא שמעתי את זה, זה נורא מעניין אותי.
את חושבת שהיינו מאפשרות שהמרחב יהיה מרחב שאנחנו נפחד להסתובב בו?
אנחנו מפחדות להסתובב במרחב לא בגלל המרחב, אלא בגלל אנשים במרחב.
נכון, אבל אנחנו יכולות, אבל יש, אנחנו
ברור,
יכולות
שהמרח...
לחנן, ואפשר...
תני לי דוגמה אחת,
אז,
שאני
אז,
לא מפחדת
אז ללכת, בואי, אני אגיד לך
שהבנות שלי לא מפחדות ללכת בלילה.
אז קודם כל, שני דברים. אחד, אין לנו מספיק ידע איך לתכנן שיהיה בטוח לנשים. בואי נתחיל מזה.
משום שזה לא בתכנון.
זה אבל רגע, אבל אני כן אגיד...
ברכיב האנושי.
אבל תכנון ערים, ובכלל תכנון, הוא אמור לאפשר את מה שאת מאמינה שהוא צריך לאפשר. נכון? את כאילו מתכננת על פי הערכים שחשובים לך.
אין לי מושג, אני מעולם לא צללתי לתוך תכנון ערים.
אני הייתי חברה בוועדת תכנון ובנייה בעיריית ירושלים, אז זה דברים שהתעסקתי בהם המון. ויש ספר שנקרא מותן וחיין של ערים אמריקאיות גדולות. של ג'יין ג'ייקובס, והיא בעצם תכננה את מנהטן. עכשיו, מנהטן זה אי שנשים יחסית מרגישות בטוחות להסתובב בו הרבה משעות היממה. למה? היא קוראת לזה עיניים ברחוב. היא אומרת, ככל שיש יותר אנשים, ככל שיש יותר התרחשויות במרחב, כך את בעצם מרגישה בטוחה יותר.
אוקיי, אין סמטה בודדת שחשיכה בלי פנס שאת צריכה לעבור בה.
וכשהיא כשהיא...
אני זוכרת אבל תקופות שבהם ניו יורק הייתה מקום מאוד
נכון, לא בטוח. נכון, נכון. היא מדברת על כל זה, היא מדברת על, על ברגע שיש חלון שבור, אם לא מתקנים אותו, אז עוד חלונות נשברים. היא ממש, היא מצליחה לדייק משהו, והיא אומרת, אנשים כל הזמן חושבים שמה שנשים וילדים רוצים זה דשא. כאילו שהכל יהיה ירוק נקי, מנוף. לא. היא אומרת, מה שנשים וילדים צריכים, זה מרחב עם הרבה אנשים. עכשיו, את יודעת, זה חוזר
מעניין.
למה שאת מעניין. אמרת על הקהילה, על להיות.
נכון.
להיות. מעניין. כשאנחנו שם, אנחנו בטוחים יותר.
זה קצת כמו, את יודעת, את מדברת, אני חושבת על הבית. אני חושבת על זה ש... שכשתכננו את הבית, וזה לא בית שבנינו אותו כמובן מאפס, זה היה בית. ישן כזה ש... אז חשבנו על מה הכי חשוב, או על איך המשפחה שלנו מתנהלת, או על איך היינו רוצים שהיא תתנהל, ובסופו של דבר, חדרי השינה עם כוחים קטנים, שהם לא קיימים בכלל, וכל החיים שלנו...
כולם במרחב המשותף.
במטבח.
כן.
במטבח! ואני ידעתי את זה. אני ידעתי שהחיים יהיו במטבח. אני אמרתי כאילו, אני רוצה שיהיה מקום לספה במטבח, ממש סלון, ושיהיה שולחן עגול, שכולם יוכלו, וזה, ועכשיו שאת אומרת את זה, אבל שוב, זה שאלת הביצה והתרנגולת, מבינה? כי אני אומרת, אוקיי, אנשים צריכים להיות ביחד, אז המרחב מתוכנן בעקבות אותו צורך, אבל גם את וגם אני מכירות את הבתים גדולי המידות, שבהם לכל ילד יש אגף, פלוס כן. שירותים, פלוס...
כן.
ולא מצריך בכלל התכנסות, אלא כן. אם באים אורחים, או...
כן.
ואני אבל... הראשונה שטענתי ש... אני לא יודעת, ברור שלכל ילד יש צרכים אחרים, נגיד בהקשר של לימודים. יש ילדים שצריכים שולחן וכיסא, יש ילדים שנוח להם יותר על הרצפה עם קריות, יש ילדים... אבל בסוף, השאיפה שלנו כהורים, זה שזה... כל הזמן יחוג מסביבנו. בשנייה שאנחנו יצאנו מהמשוואה פתאום.
אני מחייכת, כי אצלנו היה עניין גדול סביב החדרים, ודאגנו לכל אחד לחדר, ואנו, כאילו, אנחנו גם בבית שיבצנו אותו.
הילדים שלי מאוד מקנים פוטנציאלית בילדים שלך. אז מעולם רגע. מעולם לא דאגו להם לחדר.
אז לכל אחד יש חדר, אבל בסוף כולם.
ברור.
כל היום על הספה בסלון. ברור, הכל קורה, לגמרי. יש לנו כאילו מין אזור כזה של מטבח
לא,
פינת
אבל
אוכל.
אבל לא אצל כולם זה ככה.
לא, כנראה שלא, כן.
את מבינה שהביטחון של אחד הוא לבד בחדר, או מנעול,
כן.
ושל האחר הוא הביחד. אני פשוט חושבת שאנחנו התרחקנו מדי מהביחד, מהשבטים האלה, שפעם היו באמת הסביבה הכי מיטיבה,
אם נשים היו מתכננות את העיר, הן היו מתכננות אותה, לדעתי, הרבה יותר בחשיבה שבטית. הרבה יותר מעגלי, הרבה יותר עם זה שכולם יכולים לראות, הרבה יותר עם אזורים להתכנס ולהסתובב בהם, שאת יכולה אפילו, סליחה, להשאיר את הילדים לרגע ולפתוח את הדלת ולראות מה קורה, ואת יכולה שנייה לדבר עם השכנה, ואת לא הפקרת את הילדים.
ולדעת מי זו השכנה?
ולדעת מי זו השכנה. היא מדברת על זה המון, ג'יין ג'ייקובס. את צריכה לקרוא את הספר.
מדהים.
אוקיי. ואנחנו נחזור, הגענו לזה דרך אימא של נדב ואביו, שקוראים לה אלישבע בת המנדב. כן? היא אחות של נחשון בן המנדב, זה שקפץ למים. בים סוף, בעצם.
ולבני קרא נדב.
לבני קרא נדב, כן. והאמת זה שהיא קראה לבנה נדב, זה מעניין, זה יכול להיות... כאילו, את כאילו אומרת לעצמך, מה הייתה מערכת יחסים בין אהרון לאלישבע, אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אנחנו לא יודעים. איך אלישבע הגיבה למוות של שני בניה? בכלל לא... אין לנו כלום.
לא חבל?
מה את חושבת? או מרגישה?
איך אמא יכולה להגיב למוות של שני בניה? אולי זה בכלל מיותר להגיד?
נכון.
תדעת? אולי דווקא הסיפור של הצד הגברי הוא המעניין. כי הצד הנשי בהקשר הזה הוא נורא ברור. בטח לאישה שהיא אמא.
אני כן הייתי רוצה לשמוע... אותה מתאבלת.
כי מה?
לא יודעת, אני מרגישה...
כי את חושבת שזה חייב להיות חלק מהסיפור?
תראה, הקטע בתורה זה שמספרים לנו מעט ומשאירים לנו הרבה מקום למלא את הפערים.
שזה גם סוג של שתיקה.
נכון, סוג של שתיקה.
זה...
נכון.
זה הנה, כל כך חכם.
את אומרת שאת יכולה לשאת את השתיקה של התורה לגבי האופן שבו
כן.
אלישבע התנהגה, או, או, או קיבלה את הבשורה, או אנחנו לא יודעים, היא ראתה את זה קורה? באו להודיע לה?
אני בטוחה שהשמועה נפוצה מאוד מהר. זאת אומרת, גם אם היא הייתה במקום שהיא ראתה, אני ממש מקווה בשבילה שלא. אבל זה מהמקום שלי. אני חושבת
שהיא לא ראתה.
אני ממש מקווה בשבילה שלא. ממש מקווה שלא.
כן, אני מסכימה. ואת יודעת, המלחמה עכשיו הביאה גם סיפורים של, כאילו, של שני אחים, או של חלקים של
משפחה. מלחמות בכלל, פשוט עכשיו זה פתח את הפצע הזה ש...
מה קורה?
מה קורה? איך ממשיכים? מה? 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 אני חושבת שמה שקורה זה... זה בדיוק מה שהתחלנו איתו את השיחה. זה הצניעות הזו שבה אנחנו יכולים להביט במסלול חיינו, גם בהודעה נורא 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 גדולה, על דברים שהם כל כך לא מובנים מאליו, וכל כך אמורים להיות מובנים מאליהם, שזה זה שאנחנו חיים, ושהילדים שלנו חיים, וגם כמה מהר זה יכול להשתנות.
כן, זה לא מובן מאליו.
והיחסיות הזאת גם, זאת אומרת, נשארו לה שניים.
נורא.
זה מנחם?
לא.
זה לא? זה, אבל זה היה מנחם, אם הייתי אומרת לך, לקחו לה את כל הילדים. לא נשאר לה אף אחד. אני לא יודעת, זה בדיוק המקומות שבהם יש משהו שהוא כל כך חכם בשתיקה. יש מצב שהיא הייתה בסיפור והיא אמרה, תוציא אותי. אני לא מעוניינת להיות חלק מהסיפור שלכם, כי אין מילים בכלל לתאר. כאילו, מה אני אגיד? איך זה לאבד? מה? כאילו, זה מכעיס אפילו. זה אכזרי, זה לא פייר, זה מה? ואני לא מדברת רק את הסיפור של אלישבע. אני חושבת שלהיות אימא, זה... אני חושבת שאנחנו הדמויות הטרגיות, אנחנו לא מודעות לזה הרבה פעמים. אבל זה חתיכת עבר. כי גם... אני חושבת שלא צריך לאבד ילד פיזית בשביל ההבנה של הדרמה הזאת, של הסיפור הכל כך לא הוגן הזה, של ללדת את הדבר הזה, לגדל את זה ולהיפרד מזה. לא חשוב אם זה להיפרד בשמחה כשהוא נושא לאישה, או זה להיפרד כשמישהו בא להגיד שהוא לא יישא אישה. וברור לי ההבדל. אבל אני חושבת שבתמה האימהית, אין סוף מדהים לסיפור הזה עם בנים.
את יודעת, היה פוסט של אבא של לוחם שנפל, והוא שם תמונה של הילדים אוכלים ארוחת ערב כשהילד שלו, כשהבן שלו היה בן, לא יודעת מה, 13-14, את זוכרת את זה? והוא כתב, הוא כתב משהו על כאילו כמה אנחנו משקיעים, וכאילו הוא סיפר שהיה לו איזה קשיי למידה, משהו, לקחו אותו לשירים פרטיים, ומסו ומסו, ואנחנו כאילו כל כך משקיעים, וזה כל כך, זה החיים שלנו, הילדים שלנו. זה, אנחנו באמת, אנחנו... הקלישאה הזו של להוריד את הירח, זה...
זה... ברור.
וכן, יש לי חברה שהיא קצינת מודיעין. ואת הצבא יצר פרוטוקול מאוד מאוד מדויק לאיך להודיע, כי זה ממש גילו שזה... שאיך מודיעין משפיע על היכולת להתמודד. עם הטראומה.
זה התחלה של, של הסיפור בתוך הסיפור.
כן, כן. בדיוק. ברור. יש ליכולת לספר סיפור. וכן, ויש פה שני ילדים, הם כנראה, הם כבר לא היו ילדים, הם בוגרים, והם כנראה היו נהדרים, והם נהרגו באותו יום, ביום שאמור להיות שמח. זה כאילו, אין מה לעשות עם זה. I'm too much. ואז את שואלת למה אנשים מדברים? ברור, כי זה too much. זה too much.
מה זאת אומרת? תסבירי.
כי אי אפשר לשאת את זה.
את מה?
את העוצמה של היגון. אז זה יגון אינסופי. אני חושבת שאנחנו בתקופה, אני חושבת שזה השיר...
כאילו, כן.
זה השיר של האירוויזיון. היא אומרת, כולם בוכים, אל תבכו לבד. כאילו, זו הנחמה היחידה שיש לנו להציע.
אני חושבת אבל ש... זה נורא מעניין שהבאת את השיר הזה, קירת הקונצרטים הגדולים האלה של המוזיקה של, כאילו, הפארקים, זה שאת רואה את, את העוצמה הזאת של מסות של אנשים שרים ביחד, יש שם איזשהו תדר של התעלות.
כן.
של משהו...
נגמרי.
כאילו מוזיקה זה משהו שהוא מחבר אוניברסלית.
נכון.
אז אני רוצה להוסיף שאובדן ועצב וטראומה הוא משהו שמחבר אוניברסלית. זה לא שונה. אנחנו כאילו... כשאמרתי אי אפשר לשאת את זה, אז מאוד הבנתי את זה, ומצד שני, יש לי תחושה כאילו, אני תמיד הולכת עם זה. עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר. עם השני דברים נכונים, עם המצד אחד, המתנה האנושית הכי גדולה, והכוח שלנו, שאין אותו לאף חיה אחרת בטבע, היא להשתקם, היא להפוך את השכול ואת האבן ואת החורבן למשהו שיש לו משמעות. ואני חושבת שאהבה בהרבה מובנים, זה המשמעות
כן.
של הכל, ואותה אי אפשר לקחת גם אם אין משהו או מישהו פיזי. אני חושבת שהדרמה של להיות הורה, בכרונולוגיה אפילו, של הפרידה, של אתה מצטרף למועדון, שבו יש מישהו, שהוא יותר חשוב ממך, בשבילך. זאת אומרת, שאתה הופך להיות היצור הכי רגיש, בטבע.
הכי פגיע גם.
הכי פגיע.
הכי פגיע.
הכי שביר.
נכון.
אז הציפייה שלא נשבר, אנחנו כולנו שבורים וסדוקים ופצועים וכואבים, או אנחנו נולדנו לזה בעברה בין דורית, הרי מסיפור השואה ומסיפור,
נכון.
מהסיפורים האלה. אני חושבת שזה חלק מהזהות השמחה שלנו.
את יודעת, סיפרתי לך על העוגן למשפחות המילואים, ואנחנו מדברות על זה הרבה, שקמנו בשבעה באוקטובר, היום כמעט 20,000 מתנדבים, כאילו מספרים ממש ענקיים, מטורף. והמתנדבות, בעיקר מתנדבות, אגב, ארגון מאוד נשי, יש גם מתנדבים, אבל... והן אומרות, הן ממש מעידות על עצמן, שביחס לחברות שלהן, הן הצליחו, כאילו להתמודד עם התקופה הרבה יותר טוב, כי בגלל שהם נתנו אהבה, והיו במרחב של אהבה.
אנשים התבלבלו.
כן.
אני הראשונה שאמרתי, כשהילדים שלכם חוזרים מהגן, תשאלו, למי עזרת היום? כי
זה
כי אנחנו מחוותים לזה.
נכון.
זה שאנחנו התבלבלנו, באמת התבלבלנו. זה אנחנו נדפקים מזה בסוף.
מדהים. ואני מרגישה, כשיש לנו מפגשים של העוגן, יש לנו מפגשים של המתנדבים, של המנהלות האישיות, כל פעם שיש מפגשים, אני גם מדברת על זה, אני ממש אומרת את זה, למרות שאני יודעת שזה נשמע קצת, אני אומרת, כאילו, זה הרגע שבו אנחנו מרגישים שהלב של כולנו פועם ביחד.
זה
הרקמה האנושית אחת חיה.
זה המוזיקה.
משהו, משהו, משהו בחדר, את מרגישה את זה.
אבל את יודעת שזה בדיוק האימא והתינוק. זה בדיוק היכולת. זה כשאת עסוקה בעצמך או בלוחות זמנים, ואת מנסה להרדים תינוק, ושאת אומרת מתי הוא כבר ירדם, אז תיקוי שהוא ירדם הוא מאוד נמוך.
נכון.
וכשנהיה הסינק הזה, הדבר הזה, פתאום את אומרת, הוא נרדם. כן. יותר מזה, יש מצב שגם את נרדמת.
כן.
נראה לי שכולנו צריכים את ה...
את ההרגעה הזאת.
את הדבר הזה. ובדבר הזה, אגב, שתיקה.
נכון.
זה מקסימום.
נכון.
זהו.
נכון. וואי, איך אני אוהבת תינוקות קטנים.
זה מרגיע.
אני מתה על תינוקות קטנים.
זה סמים. ממש.
ממש, ממש סמים. אני גם, הם באמת לא בוכים אצלי.
באמת?
כן, תינוקות קטנים לא בוכים אצלי. אני, את יודעת, שאלו אותי פעם, מה אני הכי מתגעגעת מהתקופה שהייתי חברת כנסת? אז אני אומרת...
וואו, שאלה טובה.
כן. אז התשובה שלי היא לזכות להרים תינוקות. כאילו כשאת חברת כנסת ואת מרימה תינוק קטן...
זה בסדר?
מה זה? זה מקסים, מתים על זה, מצלמים אותך, זה מתים על זה. עכשיו... אני לא, אם אני אבוא לבקש להרים תינוק, אני דודה הזויה. אבל את יכולה, כי את, כאילו, זה חלק מהדמות שלך.
לא, זה קריפי לגמרי.
זה קריפי, נכון? אני, זה קריפי, אני, הילדים שלי צוחקים עליי, אני כאילו יכולה לשבת בבית קפה ולבוא לומר, אם את רוצה, אני גם...
ברור. אולי אני ארדים לך אותו, תשתי משהו.
זה מקריפ לגמרי, אז אני גם כזו, אני לקחת תינוקות ו...
לא, אני בשלב הזוי כבר, שאני מדברת עם חיות, אוספת כאילו באמת, אני...
לא נעים לומר, את צריכה נכדים.
ממש.
כן.
אני אומרת, נעים מאוד להגיד, אני עם כל ארוחת הערב, אני אומרת, אוקיי, ונפתח את ארוחת הערב ב... מה קורה?
בני כמה ילדים שלך?
25, 23, 20.
ואת אומרת להם את זה? ומוכנים לשמוע את זה?
הם מגלגלים את העיניים.
מגלגלים עיניים, נו, ברור.
אבל... אני יודעת שבגלל שהבחורים הם בנים, זה גם קצת מחייב, כי הם, אני חושבת שהם היו חותמים על זה עכשיו. הם רוצים.
הם רוצים?
מאוד. כן. כן. הם פשוט עוד לא יודעים איך. זה עיכוב התפתחותי שכזה.
התפתחותי. אני חושבת שזה...
עוד יתרונות שיש לשבת ואין לפורמט הזה של בוא נגדל ילדים בחדר עם מחשב, עם זה, והם יחשבו שיש להם חברים.
לא,
אין לכם חברים, נשמות.
רגע, עוד משהו. אם אנחנו היינו בשבט, היינו יכולות לגדל תינוקות של הדודים בני דודים וזה.
תביא רגע, נחזיק לך, תחיל לנער לחבס.
בדיוק, יופי, מעולה. אני הייתי שמחה כל היום להחזיק.
חד משמעית.
חד משמעית. ברור.
ועוד שנייה הרי משיטים אותי על הקרחון. הייתי יכולה מאוד לתרום. לא, ברצינות, גם תחשבי על הרב גילאיות של השבט, נכון, כמה זה חכם.
זה מאוד חכם.
לכל אחד יש תפקיד.
אז אם נשים...
זה לא באחוזת נכון. זה, בדיור מוגן בזה.
נכון.
אני לא מבינה איך זה לא פותח כל מהדורת חדשות.
מה?
זה לא התכנון. זה החוסר הבנה והריחוק מהיצורים שנועדנו להיות מהצרכים של ילדים. ותינוקות, ופעוטות, ומתבגרים.
את יודעת, כשהייתי גם בעיריית ירושלים, החזקתי תיק הגיל הרך. זה התיק שהמצאנו, 2008.
המצאתם?
המצאתי. אני באתי ואמרתי לניר ברקת, אני רוצה תיק הגיל הרך.
מה זאת אומרת? כי לא היה...
אין
גיל כזה?
אין תיק כזה, אין אחריות בעירייה. עכשיו, הוא חשב שאני צוחקת. הוא חשב שאני צוחקת. 2008. הוא חשב שאני צוחקת.
אוקיי.
ולקחתי את התיק הזה ואמרתי, בואו נראה את החיים של ילדים, של הגיל, מכל, ושל ההורים, בסדר, של היחיד, מכל זווית אפשרית, ונחשוב איך אנחנו דואגים לתכנון, ולגינות, ולגני ילדים, איפה הגני ילדים ממוקמים. Mm-hmm. הקונספציה הייתה, שאין בעיה שגן יהיה במרחק כמה רחובות, כי גם ככה כולם נוסעים באוטו. אמרת להם, לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא,
צריך לראות חתול, צריך לכתוף עלה, צריך להגיד שלום לשכנה.
ל- 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 לדחוס אותם עם המעילים שלהם לתוך הכיסא ולקשור אותם, הם צורכים, למה? למה? אבל זה ממש, אני מתה לגיל הרך, אני יודעת שאת מרגישה שהתכנון הוא זה, אבל זה...
זה לא, כי, זה ברור לי.
כי התכנון גם מייצר קהילה. כשאת כאילו, כשאת חווה את העיר, גם, תחשבי, הקונספט הזה...
זה ברור לי, מתוקף העמדה החיצונית. כן. כי את, שוב, אבל אם אני אגיד לך...
כן.
מה, תסתכלי על המשפחה שלך.
כן.
על בעלך, על הילדים. ברמת סדר העדיפויות, המרחב יכול להיות מתוכנן מושלם. אבל אם... ההורים לא יהיו בבית. מה נעשה עם המרחב המושלם? אז זה מה שאני אומרת.
לא, זה נכון. אבל נגיד, נגיד, האפשרות, אני חושבת שכל ה... צודק, זה לא רק תכנון הרים, כל החיים שלנו, הם צריכים להיות כאלה שמביאים לידי ביטוי שיש ילדים, והילדים הם לא צריכים רק בייביסיטר, רק מסגרת.
אבל בוא נתחיל להדכן הורים מה הילדים צריכים. כי כשאתה יוצא מבית חולים ואתה שואל מה צריך, אומרים לך סלקל. ובטיפת חלב נותנים חיסון, או בודקים את הזה, או אם הוא... אבל אפשר, זה, זה, זה צריך, כתבו את זה, שנים, לא אני המצאתי את זה. מה צריך? אף אחד לא יודע. אמהות לא יודעות, כי נתנו להם את התחושה שזה אמור לבוא להם באינטואיציה, כי אותנו גידלו וזה יצא בסדר. ואנחנו הולכים ומתרחקים, אני ואנשי המקצוע שמסביבי כבר רואים את המחירים.
משהו שהיית רוצה לומר למישהו או מישהי בפרשה?
אולי לאהרון? שזה ממש... ממש בסדר.
מה בסדר?
שאין מילים. שאין סיפור. שאין. אני חושבת שאין מילים כשאתה מאוהב, אוהב, קשור, קרוב, קרבת נפש למישהו. המילים נראות, נכון? הן כאילו מחטיאות את ה... נורא קל לכתוב ברכה למישהו שהוא טיפה. איך לכתוב ברכה לקרוב ביותר? זה כאילו המילים לא מספיקות. וגם בצד השני, אין מילים. ללב שבור. פשוט...
פשוט אין מילים.
פשוט... השתיקה. וגם, לא יודעת, נורא מרגש אותי שכאילו בא לי להגיד למשה שזה בסדר, שהוא אך טוב.
כן.
כאילו הניסיון הזה שאת הוספת אותו, ולא ראיתי אותו לפני זה בטקסט, שהוא עוצר את הטקס למרות התפקיד הציבורי שלו, ורגע מנסה.
ואני הייתי רוצה, אני ממשיכה, אני גם הייתי רוצה לומר למשה, אתה, כאילו, מי מנחם אותו? הוא איבד שני אחיינים. יש, כשחמי הלך...
השחולה.
כן, כשחמי הלך לעולמו, אז אני שמתי לב לעניין הזה של אשת אבל. עכשיו, אני הייתי, אני גם התאבלתי, ו... מה זה התבל? אלישיב ישב שבעה.
כן.
ואני גם הייתי צריכה לעזור לו באבלו הכבד, ולילדיי באבלם, ולתפעל את השבעה.
ולהבין ש-it's not about you.
It's not about me, בדיוק. והתפקיד הזה של אשת אבל, הוא תפקיד שאין לו הגדרה. כאילו לא הגדירו אותו, אפילו מבחינת... ימי חופשה שאפשר לקח, נכון? כאילו, לא, הוא לא מוגדר במדינה.
גם אחים
חושבת,
של.
כן, אני תמיד חושבת מערכת, בסדר? כן, אז לכן אני, אני תמיד חושבת מערכת.
וואו.
כן, כמו עם תכנון הזה, אני תמיד חושבת מערכת.
מדהים.
כן, ככה אני חושבת.
צריך אותך מתאים. כי זה מערכת, זה הרי פתרונות.
כן, זה הפתרונות, נכון.
תראי כמה, נכון. לי קל עם השתיקה, כי אני, אין לי פתרונות.
אז
אני יודעת שאני לא יודעת.
נכון, מעניין. לא, אבל את יודעת, לא, את יודעת משהו מאוד עמוק.
יודעת
את יודעת את שפת האהבה.
כן, אבל זה לא... אוקיי, תמשיכי, אבל...
ואז אני הייתי רוצה לבוא למשה ולומר לו, כאילו, אנחנו רואים גם אותך. ואתה...
ולשני אחים שנותרו.
נכון, ולשני אחים שנותרו.
כאילו...
ולאימא, האימא שפעם ראשונה שנכחת אותה?
זה בכלל, כאילו, אני חושבת שבהיררכיה, היא לא באמת חסרה. לא נדרש לדבר עליה בהכרח. אבל האחים, אני כאילו, יש לי, אני תמיד עם ילדים בסוף, תראי מה זה.
כן.
כאילו, אני אומרת, רגע, אחים הרבה פעמים משלמים מחיר כל כך גבוה, משום שהם עוד לא סיימו את התפתחותם, הם משהו, הם איזה ייצור קליים בין, הרי המוח האנושי מסיים את התפתחותו, בין גיל 24 ל-25-6. תחשבי, אנחנו יולדים את החיות הכי פחות מפותחות בטבע. ועד אז, הם הישרדותית צריכים את ההורה המיטיב. וכרגע אין אותו, כי אחד שותק והשנייה ברור שהיא קמה בבוקר רק בשביל השניים האלה.
השניים הנותרים.
ומה קורה להם? מה קורה להם? כי כל אני אומרת, מבוגרים בסוף הם כאילו, אם אני רגע עושה הערכה של מכירת הזירת פצועים, שאת אומרת, לפעמים השקטים הם הכי מטרידים.
כן.
מי דואג להם? מי דואג לאחים? מי דואג לילדים? מי דואג למי שנשאר וצריך שידאגו לו? ואלה הילדים שהופכים להיות ילדים הוריים, אלה הילדים שנושאים את יודעת, אחים שכולים זה דבר.
וזה רק בשנים האחרונות הפך להיות משהו מדובר. אבא שלי הוא אח שכול, וזה לא, זה פשוט, הם הופכים להיות אלה שאחראים לדאוג להורים השכולים. כן, זה מה שקורה.
זה לא מספיק מדובר.
לא. ואחים...
וזה טראומה.
בטח זה טראומה.
בביג טראומה.
ברור. זה מפחיד נורא. נכון? אז את היית מדברת עם כל המשפחה. את לוקחת את כל המשפחה.
נראה לי. את כל המשפחה המורחבת גם.
כן.
ואני גם חושבת שצריך להגיד מילה לעם.
נכון.
כי באירוע שמח...
אוי, זה ממש קשוח.
באמת?
זה ממש קשוח. זה ממש קשוח.
אבל אני חושבת שזה איזה תמרור כזה. שכאילו, תברכו כל רגע על מה שיש, ותיזהרו. תיזהרו מההיבריס הזה, מהגאווה הזאת, מהתחושה שכאילו, אנחנו בסדר.
כי אז זה מגיע.
לא כי אז זה מגיע. כי אז זה לוקח אתכם רחוק מדי מהמקום שיכול באמת להעריך את מה שיש. לא כי אז זה מגיע, זה לא בהכרח מגיע. אבל אני ממש זוכרת שכשהתחתנו, החלום שלי תמיד היה להיות אימא, כאילו אני הייתי מאלה שעושות בייביסיטר בשכונה מגיל 10 כבר, ונכנסנו להיריון פעם ראשונה, ונאלצנו לעשות הפסקת הריון בגלל בדיקת מי שפיר, שמצאו מום גנטי בעוברית שלנו, וגם זה היה יחסית מאוחר, בדיקת מי שפיר זה...
זה מאוחר, כן.
ואני זוכרת שבהיריון שאחריו, בשנייה שעברנו את הבדיקת מי שפיר, שזה היה, אמרתי...
חרדה גדולה.
תאומים, בנים, מי שפיר בסדר, הם מושלמים. ובסוף ההיריון, הם מתו בתוכי. אז זה כאילו, אין, מה? יש תוכנית. ואל תיתנו לזה לעלות לכם לראש, נשמות. אף אחד לא מוגן. אף אחד לא יכול לקחת שום דבר כמובן מאליו.
כן. כן. כן, זהו. זה מה שנגיד. אנחנו רגע לפני יום השואה, אחר כך מגיע יום הזיכרון.
כן, מה שנקרא, לצערנו ליותר ויותר אנשים, מה שנקרא, לא צריך להזכיר להם.
לא, זהו.
לא את זה, ולא את ההוא. אנחנו, כן. זה חלק מהבוקר טוב שלנו.
כן.
והבוקר טוב עדיין צריך להיאמר.
נכון. אפרופו ילדים, אני אומרת, יש כמה אקסיומות. ילדים, יודעת, כאילו, כשקורים אסונות איומים ונוראים, אז את אומרת לעצמך, איך ממשיכים יום למחרת? אני אומרת, מה עשית? יום למחרת, עדים צריכים ארוחת בוקר? עדים צריכים להגיע לבית ספר? כאילו, יש משהו בשגרה של הילדים, שהיא לא מאפשרת.
זה כאילו איזה מזל שיש ילדים.
אז כמו שאמרתי, מה, צריך לומר את הבוקר טוב, הילדים צריכים לשמוע בוקר טוב,
שלא לשמע.
כן, זה התהליך.
לגמרי.
עינת, נתן.
בוקר טוב.
כן.
וגם...
שיהיה טוב.
כן.
שיבואו ימים טובים. כן.
שנדע לשתוק יותר. זה נותן מקום לאחרים לפעמים.
נכון. היה מדהים. תודה רבה.
תודה לך. היה ממש כיף.
ממש. אז אנחנו בפרשת דרכים, מרחל עזריה. אתם מוזמנים להזין, להמליץ, כל מה שאני אמרה לומר עכשיו. לעשות לייק, לשתף, לספר לחברים, לכתוב.
כן.
פרשת דרכים. עינת נתן, תודה רבה.